יקרה לי תקלה במהלך ההרצאה. טוב, אז ההרצאה שלי תהיה במידה לא מעטה תיאורטית, אבל אולי לא רק, ואני אעבור אולי גם לכמה נקודות מעשיות, והייתי רוצה אבל בכל זאת, מכיוון שאנחנו נמצאים, להשתמש בזה, תודה, מכיוון שאנחנו נמצאים בנאמר מקום אקדמי, בכל זאת לתת גם רקע היסטורי ואולי גם תיאורטי. קודם כל משהו על שיטת המשפט שלנו, איך שהיא התחילה. בעצם במידה מסוימת מורשת המנדט. מורשת המנדט שבזמן המנדט נתנו כוח מיוחד לבית המשפט העליון. ולמה לבית המשפט העליון עשו את זה? בגלל שבו היה בדרך כלל רוב של שופטים אנגלים. כלומר, ותמיד בעצם כשדובר על עתירות נגד הממשלה או נגד השלטון, הבריטים היו מעוניינים שהדבר הזה יגיע ישר לבית המשפט העליון, במקום שיבוא למחוזי או לשלום, כדי שלא תקרה להם תקלה בעתירות נגד המדינה. ואז הם נתנו לבית המשפט העליון כוח, מבחינה היסטורית באנגליה זה נקרא פררוגטיב ריט, צווים מלכותיים, להוציא צווים שכללו גם צווים נגד השלטון. וכאמור, בתקופת המנדט היו שני דברים בעניין הזה. עניין אחד הוא כאמור של שופטים אנגלים, שבית המשפט העליון היה במידה רבה תחת השליטה של השופטים האנגלים, בעוד שבמחוזי ובשלום היו לא מעט שופטים יהודים וערבים. בעליון הם היה רק שופט יהודי אחד, וזה היה ובכלל, וגם הערבים היו במיעוט. אז זה היה עניין אחד, שזה ניתן ישר לבית המשפט העליון. עניין שני, היה שאפשר היה לערער מבית המשפט העליון, הייתה אפשרות ערעור. לאן היה הערעור? הערעור היה למועצת המלך בלונדון. אפשר היה לערער עם, ברשות, לא חשוב באיזה תנאים, אבל הייתה קיימת אפשרות ערעור. כשקמה המדינה, אגב, היה הדבר שהוא מקרי לגמרי, בית המשפט העליון, תמיד אומרים שבית המשפט המציא את הדמוקרטיה בישראל. זה לא בדיוק, מכיוון שהדמוקרטיה היא שהקימה את בית המשפט. כשקמה המדינה, ביום שקמה המדינה לא היה בכלל בית משפט עליון, כי כאמור, רוב השופטים היו אנגלים והם הסתלקו, וגם הערבים הסתלקו, ונשאר שופט יהודי אחד שאחר כך הוא בעצמו לא מונה. אז לא היה בית משפט עליון, היה מחוזי בתל אביב. אמרו את הבגץ יוציא המחוזי בתל אביב, אחרי שהקימו את בית המשפט העליון, נתנו את הסמכות לבגץ. אבל אז קרה משהו, זאת אומרת, בהמשך למסורת המנדטורית, מה שקרה הוא שכבר אין עליו זכות ערעור. כי ממדינת ישראל, המובן, הדבר הטבעי היה שאת הקשר שלנו לאנגליה, הקשר נותק, וברור שבתור מדינה ריבונית לא רצינו שיהיו ערעורים מאצלנו לבית משפט באנגליה, והבגץ נשאר כערכאה ראשונה ויחידה, ראשונה ואחרונה בעצם. זאת אומרת, גם אין עליו ערעור, והוא מחליט דבר שהוא כשלעצמו די בעייתי. יחד עם זאת, במשך הייתי אומר כ-30 שנה לאחר קום המדינה, העמדות של בגץ היו נתונות לכללים שהייתי אומר, קורא להם כללי ריסון עצמי. ראשית, בית המשפט אמר שיש דברים שהם, או יש נושאים מדיניים, פוליטיים, נושאים אחרים, שהם אינם שפיטים. דבר שני, הוא קבע כלל שאי אפשר לפנות לבית המשפט, אלא למי שיש לו מה שנקרא זכות עמידה. זכות עמידה, מה פירוש זכות עמידה בעצם? זה אומר שיש לאינטרס אישי. כדי לסבר את האוזן, אז אני אתן לכם את הדוגמה מתחום המשפט האזרחי. אם מישהו חייב לי כסף, נניח אפילו שהוא לא משלם, אני יכול לתבוע אותו, כי הוא חייב לי. האם יכול לבוא צד שלישי ולהגיד, תראה, למה מוישלה לא משלם, אנחנו, זה מאוד לא בסדר, זה נגד שלטון החוק שמוישלה לא פורע לי את החוב. אז יאמרו לו, זה לא עניינך, לך אין, במילים של בגץ, זה לך אין זכות עמידה, מה זה עניינך? אבל, וזה היה הכלל השני, שאני כרגע מזכיר אותו, את הצירוף של שני הכללים האלה, חוסר שפיטות וזכות עמידה. כעת, כאשר היו כמובן באותם שנים, היו דברים מאוד דרמטיים במדינת ישראל. אולי הדבר הכי דרמטי אחרי מלחמת העצמאות, היה בעצם ההסכם עם גרמניה, הסכם השילומים בהתחלה, ולאחר מכן, שהוביל אחרי זה לקשירת יחסים דיפלומטיים עם גרמניה. וזה היה דבר מאוד דרמטי ועורר רגשות שאולי אני יכול להשוות אותם למה שהיה כאן בזמן הניתוק מרצועת עזה, ואפילו זה לא. זאת אומרת, אז הרגשות היו הרבה הרבה יותר עזים. מכיוון שצריך לזכור, היינו אחרי השואה, חלק גדול מהתושבים כאן, או שהיו פליטי שואה בעצמם, או שזה היו בני משפחותיהם. אז העניין הזה של יחסים עם גרמניה, הסכם השילומים עם גרמניה, יחסים עם גרמניה, זה היה איזה דבר ממש הרעיד את אמות הסיפים. היה אגב נאום של בגין, שקרא בזעם גדול על העניין הזה, והציבור הלך לכנסת, צעד, הייתה תהלוכה לכנסת שהלכה אחריו, והוא גם בכנסת התבטא בחריפות כזאת, שהוציא אותו לשלושה חודשים מההשתתפות, או שללו ממנו את הזכות לכמה חודשים להשתתף בדיונים במליאה. אז אני לא ארחיב יותר בניסיון לתאר לכם איזה השפעה דרמטית היה לזה. אז היה פה דבר יוצא מהכלל, פתאום פנה מישהו לבגץ, באופן נורמלי, לא היו מעלים על הדעת. אז פנו לבגץ בעתירה, והעתירה הייתה נגד העניין הזה של בעצם יחסים דיפלומטיים עם גרמניה, כאשר השגריר הגרמני המיועד, והוא השגריר הראשון, היה קצין בצבא הגרמני. אמרו, הוא האדם שנשלח להיות שגריר ישראל בגרמניה, והטענה הייתה שלא ייתנו לו, הדרישה הייתה שהממשלה לא תרשה לו לבוא לארץ, דבר שכמובן הממשלה לא יכלה להעלות את זה על הדעת, כי זה כרגע קושרים יחסים עם גרמניה. וזה הגיע לבגץ, ובגץ אמר דבר פשוט, כתב אולי 3-4 שורות, והוא אמר, אין לנו בעניין, השאלה הזאת היא לא שאלה משפטית, אין לנו שום יתרון על הכנסת ועל הממשלה, ואין לנו, בעצם אין לנו מה לומר בעניין הזה. ולכן, או במילים אחרות, זה לא שפיט, זה לא עניין של בית המשפט. וכך, בתוך שורות אחדות, העניין הזה נגמר. היום, כמובן, זה אי אפשר לעלות על הדעת. אז רק אני אתן לכם עוד דוגמה אחת לאחת השערות הגדולות, אני לא יודע אם היא משתווה, היא לא משתווה לעניין הזה של הסכם עם גרמניה, אבל היא מתקרבת. היה פעם דבר שנקרא פרשה, כשהייתה איזה, אלה מכם שאולי לא זוכרים, ודאי לא חייתם את התקופה ההיא, אבל הייתה תקלה רצינית מאוד בפעולה שבוצעה במצרים, ולאחר מכן שר הביטחון לבון התפטר, לאחר מכן הייתה טענה שהעלו טענות שהיו נגדו עדויות כוזבות וכולי, והייתה שערוריה שהביאה לזה שהמנהיג הגדול באותם ימים בן גוריון בסופו של דבר התפטר. זה היה סוף תקופת בן גוריון. כל האירוע הזה עבר בלי אף בגץ. זה פשוט, זה דבר שאי אפשר להאמין. כי היום הייתי אומר שבעצם אני רואה כותרת בעיתון ואני יודע מחר זה בגץ. אבל אז זה איש לא העלה על הדעת שדבר כזה יכול בכלל יגיע לבית המשפט. אז זה היה, אבל זו הייתה האווירה של אותם ימים, שלא לדבר על כך שבית המשפט אמר שהוא מקבל את חוקי הכנסת, זה לא תפקידו לערער על חוקי הכנסת, תפקידו הוא ליישם את החוקים, אבל כמובן במסגרת הזאת הוא יכול היה להושיט לאזרח סעדים, כאשר נניח בשרירות לא נתנו לו רישיון, כאשר הפלו אותו לרעה ודברים מן הסוג הזה. ולאחר מכן היו התפתחויות היסטוריות נוספות בתחום הפוליטי, ואני אזכיר רק אחת מהן, וזה את מלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים הביאה כאן לאיזשהו שינוי דרמטי, גם קודם כל שינוי פוליטי, כי גולדה מאיר שהייתה ראש הממשלה בזמן המלחמה, התפטרה, ומינו אז, לא בבחירות, אלא בהליך פנימי בתוך המערך, מינו את רבין, ובחרו ברבין, אבל האמון בשלטון מאוד מאוד התערער, וארבע שנים לאחר מכן היה המהפך והליכוד עלה לשלטון. אבל התוצאה הייתה בסך הכל של התערערות עצומה של האמון הציבור במערכת הפוליטית. והמערכת הפוליטית מאוד מאוד נחלשה. ואני אזכיר אולי עוד אירוע אחד שהביא להחלשה דרמטית של המערכת הפוליטית, זה היה מה שרבין, ואני מזכיר, אני לא עושה סקירה כללית, אני אומר, אנחנו מאז מלחמת יום הכיפורים התנהל איזשהו תהליך של ירידה בכוח הפוליטי, בכוחות הפוליטיים וביכולת שלהם להשפיע על הציבור ולהנהיג את הציבור. אירוע דרמטי אחר היה, אם מישהו מכם שמע על התרגיל המסריח, מה שרבין קרא, זאת אומרת שפרס ניסה להחליף את השלטון באמצעות הסכמים שהוא עשה וחברי כנסת שהיו אמורים להצטרף אליו, וזה היה גם מהלך שנכשל, מהלך הזה נכשל, והסך הכל הייתי אומר, התוצאה מכל זה הייתה התערערות גדולה מאוד של האמון במערכת הפוליטית. כתוצאה מאחת התופעות הנלוות, זה מין תחושה שאם המערכת הפוליטית לא יכולה לטפל בכל מיני נושאים ולא מסוגלת להתמודד ואיבדנו את האמון בה, אז אולי מערכת המשפט תציל אותה, או תציל אותנו. במקביל, אגב, במקביל, חלו כמובן שינויים מכוח הגיל. האנשים במערכת המשפט התחלפו, ואותם אישים שהיו ב-30 השנים הראשונות, פחות בהדרגה, פרשו מבית המשפט. האנשים שהיו, היה להם, הייתי אומר, חינוך אירופאי, אנגלי, אמריקאי, שהיה בנוי על ריסון עצמי, הקבוצה הזאת התחלפה, ועלתה קבוצה חדשה, והתחילו לעלות אנשים חדשים, אחד מהם היה שמגר, מיד אחריו הגיע לבית המשפט העליון ברק, ותוך פרק זמן קצר מאוד השתנה בכלל המשפט במדינת ישראל. מהר מאוד התחילו כל הכללים הבסיסיים שהיו אז בפני בית המשפט, השתנו. התחיל בהתחלה העניין הזה, כדוגמה, עניין של זכות עמידה. הפסק הדין הראשון בעניין גיוס חרדים. פסק הדין הראשון היה בתקופה הישנה, ובית המשפט אמר בכלל אין לעותרים, אין לכם זכות עמידה, ושלח אותם הביתה. מאז היו עשרות פסקי דין בנושא החרדים, אני לא יודע עד כמה זה תרם לפתרון הבעיה. אז אמרו, לא צריך כל כך זכות עמידה. אחר כך בא רעיון נוסף, שאומר שבעצם התחיל ויכוח אם הכל שפיט או כמעט הכל שפיט. זו הייתה הנקודה השנייה. והכלל השלישי שהצטרף בשלב הזה, זה היה הרעיון שפיתח השופט ברק, והוא אמר, זה הרעיון של ביקורת בגץ על השלטון, על בסיס חוסר סבירות. חוסר עילה, איזושהי הייתה עילה מוכרת, נידחת, שלא השתמשו בה, וודאי לא השתמשו בה כנגד הממשלה, אבל הוא אמר, אפשר לפסול החלטות של השלטון מחמת חוסר סבירות. עכשיו תראו מה פירוש הקומבינציה הזאת של שלושת הכללים. אם הכל שפיט, אם כל אחד יכול לפנות בכל עניין, כפוף למגבלות שאני כרגע לא אפרט, אבל נניח שהן משניות. ודבר שלישי הוא שכל החלטה שלטונית אפשר לבדוק אותה אם היא סבירה או בלתי סבירה, לדעת ברק זה כולל אפילו יחסים עם גרמניה, לדעת שמגר פחות. אם זה כך, אז בעצם כל החלטה שלטונית או צבאית בעצם ניתנת לערעור, לא קוראים לזה ערעור, בפני בגץ. כתוצאה מזה, אנחנו ראינו כל מיני פניות, כל מיני גופים, כל גוף יכול לפנות ולבוא ולהגיד, תראו, ההחלטה הזאת של הממשלה לא מוצאת חן בעיניי. אגב, זה יכולה להיות באמת החלטה גרועה, יכולה להיות החלטה טובה, אבל העניין הזה הופך נושא לדיון על המשמעויות שיש לזה לגבי היכולת של הממשלה לתפקד. ולא רק של הממשלה, אלא של גופים אחרים לתפקד, כאשר הם יודעים שכל החלטה שלהם צפויה להיות מותקפת בבג"ץ. אני יכול לתת מספר דוגמאות. אולי אני אתחיל מהדוגמה של מה שנקרא פרשת שאני מכנה אותה כפרשת המינויים. פרשת המינויים. כללית, החקיקה קובעת בדרך כלל כל מיני דרישות סף לתפקידים מסוימים. צריך להיות כך וכך ניסיון, צריך להיות הכשרה, לפעמים אומרים שאסור שתהיה הרשעה פלילית, קובעים את הכללים. עכשיו נניח שהממשלה ממנה אדם לתפקיד, יכול להיות מנכ״ל, זה יכול להיות תפקיד בכיר אחר, שעומד בתנאים האלה, יש לו את התנאים שדורש החוק. אבל מוגש בג"ץ, אומרים זה לא בסדר שהאיש הזה מונה. למה זה לא בסדר? כאן יכולות להיות כל סיבה שבעולם. אפשר להגיד זה לא סביר וזה לא הגיוני. אני אתן לכם את המקרה הראשון. המקרה הראשון ששם התחיל העניין הזה, זה היה אדם בשם גנוסר. גנוסר היה איש השבק. ואיש שבק שהיה מעורב במספר פרשיות, אחת מהן המפורסמת זה מה שנקרא פרשת קו 300, ששם קראו לו סוס טרויאני, שניסו להפליל את הקצין איציק מרדכי, בשעה שזה כחלק מפעולה של השבק להסיח את הדעת מן העובדה שבעצם המחבלים שנתפסו נהרגו על ידי אנשי השבק לפי הוראת מפקד השבק. גנוסר היה מעורב בפרשה הזו, בהחלט מעורב, זהו, היה מעורב אחר כך גם בחקירות אחרות ששם אחר כך באו והם מסרו עדות שקר לבית המשפט. אלא מה? נשיא המדינה נתן חנינה לכל אנשי השבק שהיו מעורבים בפרשה הזו, וגנוסר אגב סרב לקבל חנינה. הוא אמר, אני פעלתי ברשות, אני פעלתי בסדר, לא, אני לא רוצה חנינה, אבל הכריחו אותו כדי לגמור את העניין, לחצו עליו, הוא הסכים לקבל חנינה. עכשיו מינו אותו ליושב ראש חברה גדולה מאוד בשם עמידר. אתם יודעים שיש חברה כזאת, חברה מאוד גדולה. מינו אותו ליושב ראש עמידר. בסדר. לא היה זמן רב יושב ראש עמידר, מצאו לו תפקיד חדש. מנכ״ל משרד, אני חושב זה משרד השיכון. יהיה עכשיו מנכ״ל המשרד. מינו אותו למנכ״ל המשרד, יש עכשיו עתירה לבג"ץ. עתירה לבג"ץ, זה לא סביר. כי חוקי זה חוקי. לא היה כאן, אי אפשר היה להגיד שמשהו נגד החוק ישנו במינוי הזה. אגב, מינוי של פואה, זה של בן אליעזר. אי אפשר היה להגיד שמשהו כאן פסול או בלתי חוקי. הוא גם לא הורשע בשום דבר, כי חנינה הייתה לו. ואז זה מגיע לבית משפט בהרכב שבראש יושב השופט ברק. אז קודם כל, כמובן, אין שאלה של זכות עמידה. הרי יש בה איזו תנועה שהיא אומרת שהיא, דומני זה היה איכות השלטון או תנועה אחרת, הייתה עוד תנועה אמיתי. הם אומרים שזה לא בסדר, זה פסול. מה זה עניינכם? שימו לב מה זה עניינם. באותו רגע שמאפשרים ל... מישהו שאין לו זכות עמידה, לתקוף החלטת ממשלה בנימוק שהיא בלתי סבירה, לא רק שהדבר הזה הופך כל החלטה כזאת לנתונה לערעור בפני בג"ץ, אלא זה הופך את בג"ץ בעצם לשותף בניהול ענייני המדינה. כי אם מביאים לו את הנושא, אז הוא הופך לשותף, אז הוא אומר, זה בסדר, זה סביר, זה לא סביר, אם זה לא סביר, אז לא. אז הוא, זה נותן, בניגוד לה, הייתי אומר, התפיסה הבסיסית שאמרה שצריך זכות עמידה, אומר, בית המשפט מכריע בסכסוך ביחס לזכויות של אדם, אם מגיע לו, אם לא מגיע לו, אם מגיע לו רישיון, אם מגיע לו כסף, כאן אומרים, הוא מכריע לא בסכסוך אמיתי שיש לעותר, אלא בשאלה האם המדינה מתנהלת נכון. וכאן ברק אמר, זה בלתי סביר לבנות אותו, מכיוון שהוא עשה את המעשים הנוראים האלה, למרות שהוא קיבל חנינה, ולמרות שהוא לא הורשע, ולמרות שהוא בעצם אמר שהוא רצה להישפט וכולי. כי זה בלתי סביר. זה היה. עכשיו קודם כל שימו לב גם לעניין הזה של חוסר הבהירות. ברגע שנוצרים הכללים האלה, הם יוצרים גם מצב של חוסר בהירות אדיר. אם אומרים שיש כללים שדורשים 1, 2, 3 כדי להתמנות, האדם עומד בהם, ויש ועדה שמחליטה, הנה אנחנו רוצים אותו על הבסיס הזה, בסדר. באותו רגע שאומרים סביר או בלתי סביר, זה מתחיל להיות עולם ערפילי לגמרי. כי מוסכם על הכל, שהרי זה לא יכול להיות לנצח. זה תלוי, האם כמה שנים הוא פסול? 5 שנים? 10 שנים? אז כמובן אומרים לך, ככל שהמעשה חמור יותר, ככה התקופה ארוכה יותר. אבל זה הכל פתוח. זה יכול להיות ככה, זה יכול להיות ככה. זה התחיל בצורה הזאת. מיד לאחר מכן, תוך כמה שנים, זה התחיל להתגלגל, אומר מה שאומרים, מדרון חלקלק. כל דבר יכול להיות עילה לעתירה לבגץ. אבל חלק גדול מהעתירות נדחה. אבל עצם זה שזה מגיע, זה כבר משבש את כל התהליכים. אני אתן לכם שתי דוגמאות, אבל יש הרבה מאוד דוגמאות. והדוגמאות שאני בחרתי הם דווקא דוגמאות של ניסיון לפסול אדם על סמך דברים שהם מה שנקרא לא תקינים. אולי אם יש לך שאלות אולי בסוף, סליחה, בסדר, דברים שהם לא תקינים, מה שנקרא לא תקינים מבחינה פוליטית, לא פוליטיקלי קורקט. אדם מתבטא בגסות, בבוטות, ואז אומרים שהוא לא מתאים. הדוגמה הראשונה ברשימה הזאת שאני זוכר אותה, זה הייתה של דן חלוץ, שהיה מפקד חיל אוויר, ויום אחד חיל האוויר ביצע הפצצה בעזה, ופגעו בשחדה, ויחד איתו נהרגו עוד 14 פלסטינים שהיו חפים מפשע, וכמה בארץ, מקומות אחרים, כמה צעקה, איך זה ש... זו הייתה תוצאת ההפצצה, והתחילו התקפות גם על דן חלוץ וגם על הטייסים. ואז דן חלוץ נתן, קודם כל היה בגץ אחד שדרש לפתוח נגדו בחקירה ולהעמיד אותו למשפט. זה בגץ אחד. הוא כבר שם אותו בצד לרגע, כי גם כאן יש שאלה למי יש זכות עמידה, רק מכיוון שהוא רוצה שהתביעה תתנהל בדרך מסוימת, אבל זה היה בגץ אחד. אבל היה עוד בגץ באותו זמן, שלא ימנו אותו לתפקיד סגן רמטכ"ל. למה כי לא ימנו אותו? שהוא מסר רעיון לעיתון, חוץ מזה ששחדה נהרג, אז הוא גם, וכל הפלסטינאים, על שחדה לא דיברו, אבל כל הפלסטינאים האחרים שהיו חפים מפשע, הוא נתן רעיון לעיתון הארץ. ומה הוא אמר ברעיון הזה? שהתחילו לשאול אותו, מה אתה מרגיש כשפצצה נופלת ונהרגים כך וכך אנשים? אז הוא אמר, מה אני מרגיש? אז הוא אמר, אני אגיד לכם, אני מרגיש מכה קלה באווירון, אחר כך אמרו שזה מכה קלה בכנף, אבל הוא אמר, מכה קלה באווירון, זה מה שאני מרגיש. טוב. אפשר להגיד שזה ביטוי יפה, אפשר להגיד שזה ביטוי מוצלח, אולי זה ביטוי לא מוצלח, אמרו ביטוי לא מוצלח, לא יפה להגיד ככה כשנהרגו חפים מפשע. בגץ, מה בגץ? באים לבגץ ואומרים, תראו, האיש אמר כך וכך, הוא לא יכול להיות סגן רמטכ"ל. הגיוני שבגץ ידון בזה? הגיוני, בגץ דן, ולא סתם הוא דן. קודם כל בית המשפט מוציא הוראה ואומרים, שדן חלוץ יועיל בטובו לשטוח בפנינו את השקפת העולם המוסרית שלו, ולאחר מכן אנחנו נחליט. נו, אז הוא שטח השקפת עולם מוסרית, וככה והמינוי עבר. עד זה להבין מה זה, מה מתרחש בדברים האלה. כמובן, אגב, יאיר נווה, שגם הוא היה בתפקיד סגן רמטכ"ל, גם הוא היה לו דבר דומה. יום אחד הוא עזב את הצבא, ואז מישהו מעיתון הארץ מראיין אותו, והתחיל לשאול אותו על סיכולים ממוקדים. ואז שואלים אותו, תגיד, אתה מקיים את כללי בגץ? אז הוא אמר, עזבו אותי מבגץ. ואחר כך הוא אמר, אם קיים את הכללים. עזבו אותי מבגץ? אז יש בגץ. אז באים בבגץ להגיד, האם אדם שאומר, עזבו אותי מבגץ, יכול להיות סגן רמטכ"ל? טוב, אז דנים בנושא הזה, ואחרי שהוא שוב מסביר שהוא שומר חוק וכל זה, אז נוזפים בו כמה, על פני כמה עמודים, ואחר כך מאשרים את זה. אבל שוב, אגב, מקרה אחר שפסלו אותו, זה היה המקרה של ראש עיריית רמלה, פסלו אותו על דיבורים. ראש עיריית רמלה, יום אחד בא תושב ערבי ודרש לקרוא איזה שם רחוב על שם איזשהו מנהיג ערבי או גיבור ערבי כלשהו מההיסטוריה. והוא דחה אותו והתבטא די בחריפות על הערבים ועל עצם הגשת דרישה שכזו. אז אמרו שהביטויים שלו הם גזעניים, וכבר היועץ המשפטי, זה עוד לא הספיק להגיע לבגץ, היועץ המשפטי פסל אותו. הוא אמר, אדם שמדבר ככה לא יכול להיות יושב ראש מנהל מקרקעי ישראל, כי זה יפגע באמון הציבור. אז הלך לביא והגיש בגץ נגד היועץ המשפטי. והוא אמר, מה זה יפגע, איך אתם יכולים להגיד שזה פוגע באמון הציבור? עובדה היא שבחרו אותי בעיר רמלה, ולא רק בחרו אותי, אלא יש לי רוב גם בין הערבים התושבים. אמרו, לא חשוב, אמון הציבור זה מה שאנחנו אומרים שזה אמון הציבור. אם העובדות לא רלוונטיות, מה שאנחנו קובעים, אתה לא יכול להתמנות. אז ככה נפסל המינוי שלו על המינוי לתפקיד ראש מנהל מקרקעי ישראל. ומה שאני אומר בדברים האלה הוא זה בעצם, בהדרגה נשללה מהממשלה. בשורה ארוכה של תחומים, בכל מיני עילות, בין אם בבגץ ובין בתהליכים דומים, שאגב את חלקם הכנסת, את חלקם קיבלו בממשלה ובכנסת, שהעבירו את אפשרות המינוי לשורה ארוכה של תפקידים לכל מיני גופים אדמיניסטרטיביים, פקידותיים, ולקחו את הסמכות האמיתית מהממשלה גם כשהיא אחראית. גם כמו בדוגמה של מנהל מקרקעי ישראל, אחד הדברים שאני אומר, כללית לא ניתן לשלוט, לא ניתן לנהל, אם אין איזושהי סמכות בעניין מינויים ופיתורים, לפחות בדרגים הגבוהים. באופן כללי, אני אומר, במידה רבה הדבר הזה נשלל מהממשלה בתהליכים האלה. אני אולי אתן עוד דוגמה אחת של מה שקרה בנושא הזה של סבירות ושל פיקוח בגץ. מנהל מקרקעי ישראל יום אחד החליט לשחרר אדמות של קיבוצים ומושבים. איך לשחרר? אז עכשיו יש דבר כזה, הקיבוצים והמושבים קיבלו את האדמות, וגם פה יש ויכוח איך הם קיבלו אותם. הם קיבלו אותם במסגרת חוזים עם מנהל מקרקעי ישראל למטרה שהיא שימוש חקלאי. ונאמר שכשזה לא למטרה הזו, אז הם צריכים להחזיר אותה. אגב, חלק מהקיבוצים והמושבים טענו שזה בעצם לא זו הייתה ההיסטוריה האמיתית. ההיסטוריה האמיתית הייתה שהם החזיקו את האדמות. וכשקמה המדינה, הואיל והם בכלל ראו שהכל ציבורי, אז הם מסרו את זה למנהל מקרקעי ישראל בחפוף לחוזים האלה. אני כבר לא רוצה לדבר על ההיסטוריה הזו. נאמר, מה שקרה כאן? ובכן, מה שקרה הוא שמנהל מקרקעי ישראל החליט להגיע להסדר איתם. עכשיו, כמובן, כביכול, על פי החוזה, מגיע לו לקבל את זה ממילא בחזרה ברגע שלא משתמשים בקרקעות האלה למטרות חקלאיות, אבל המציאות במדינת ישראל היא כזו שאי אפשר לקחת קרקע לאנשים שמחזיקים אותה עשרות שנים. אני רוצה לומר לכם שאפילו לפולשים משלמים כסף, לפולשים. אז קל וחומר לאנשים האלה שבאמת החזיקו את הקרקע לטובת מדינת ישראל. הוויכוח היה רק כמה מגיע להם. יש ויכוח כמה מגיע להם. אף אחד לא אמר שמגיע להם 100%. עליית ערך הקרקע, כי ברור שברגע שהופכים קרקע חקלאית לקרקע לדיור או לתעשייה, או זה הערך שלה עולה. אף אחד לא אמר שמגיע להם, גם לא דרשו את זה. הייתה השאלה כמה מגיע. אז מגיע 20%, מגיע 25%, מגיע איזשהו סכום. ומנהל מקרקעי ישראל היה מוכן, הוא עמד להגיע, או אפילו הגיע כמעט להסדר איתם, ואז צץ הוועדה, או הקמה ועדה, אינני יודע באיזה נסיבות, שאמרה שמה שמנהל מקרקעי ישראל רוצה לשלם זה יותר מדי. אפשר להתווכח מה זה יותר מדי ומה זה פחות מדי. אני רק אומר לכם את עמדתי שזו לא שאלה משפטית. אני לא יכול להגיד מה בדיוק מה שזוסמן אמר אז לגבי יחסים עם גרמניה. אני לא יכול להגיד אם 20% זה צודק ו-22% זה לא צודק. אני לא רואה איך המשפט יכול לעזור כאן. יכולים להיות דעות כאלה, דעות אחרות, אבל אני לא רואה מה המשפט יכול לומר, אלא אם כן, אנחנו הולכים בקווים של סבירות. אז מישהו יכול לבוא ולהגיד ש-25% זה לא סביר, אבל 23% זה כן סביר. בקיצור, הייתה איזושהי ועדה של פקידים, של פקידות, שהיא אמרה שהסכום שהמנהל מוכן לשלם הוא גבוה מדי. אגב, בראש המנהל, כמובן יש דמות פוליטית, שזהו השר, שהוא ראש הזה, השר אז היה אולמרט, זה היה ב-2002. וברגע שהוועדה הזאת אמרה כך, בא היועץ המשפטי ואמר, זה לא סביר. זה לא סביר, בסדר, אמר שלא סביר. רצו, עדיין רוצים לבצע את ההסכמים האלה, רוצים להגיע להסכמים, אז יש לנו כאן עתירה, מה שנקרא עתירה ציבורית. יש לה איזו קבוצה שהיא הקשת המזרחית, הם בהחלט מכבד אותה, והם אומרים, אל תתנו להם כל כך הרבה, זה לא צודק. למה זה לא צודק שתתנו להם, כל כך הרבה? אם אתם תתנו להם כל כך הרבה, אנחנו נקבל פחות מדי. אני מוכרח לומר לכם שאני לא בטוח בתיאוריה הזאת. זאת אומרת, אם יתנו לקיבוצים פחות, אני עוד לא בטוח שמישהו יקבל את זה. אבל לא חשוב. זו הטענה שלהם, והם המציאו ביטוי שלקחו אותו מאריסטו, צדק חלוקתי, זה לא צדק חלוקתי, זה לא צודק לתת להם כל כך הרבה. בית המשפט העליון דן בזה, נתחיל לדון, ואז השאלה היא מה הוא יחליט, 20%, 25%, הוא לא יודע מה להחליט. אבל הוא יודע שזה לא צדק חלוקתי, כי ככה אומר לו היועץ המשפטי, וככה אומרת הפקידות, ולפקידות מאמינים ולא מאמינים לשר. אז, שאגב, הוא לא שייך למגזר הזה. במקרה הזה, הוא עוד אפילו לא שייך למגזר. אז, בית המשפט מתלבט כך, והוא אומר לשר וליועץ המשפטי, באחד התיקים, כי היו פה כמה תיקים, אתם תלכו הביתה ותדונו ביניכם ותגיעו לפשרה. שימו לב עם מי הוא צריך להתפשר. השר צריך להתפשר עם היועץ המשפטי שלו, כי היועץ המשפטי נהיה בעל הבית. ועוד בית המשפט אומר דבר אחר, הוא אומר בינתיים לא ברור לנו שיש משבר דיור ושזה כל כך דחוף כל העניין. אז כמובן שברגע שזה, תודה, ברגע שזה לא דחוף, אז ברגע שזה מגיע לבית המשפט, אז העניין התגלגל שם 10 שנים. אני לא יודע אם היה פסק דין, המשיך להיות, ראיתי פסק דין אחד מ-2011, 9, קרוב ל-10 שנים אחרי זה. אני לא יודע אם האחרון, אולי זה נפטר. בכל אופן, דבר אחד ברור, בית המשפט לא השתכנע שיש משבר דיור, אבל בינתיים המשבר הזה נוצר. והיית אני אלך עוד צעד אחד, בהתפתחויות האלה, וזהו העניין של הפעילות של בית המשפט באה במינויים בתחום הפוליטי. הזכרתי לכם את מהמקרה של גנוסר, את המקרים של דן חלוץ, ירנבה, לוי, כל אלה הם מינויים, הייתי אומר, בתוך האדמיניסטרציה או בתוך הצבא, בתוך המנגנון בדרך כלשהי. כעת, מה המעמד של שרים? האם אפשר לבוא להגיד לראש הממשלה, זה לא סביר שיש שר כזה, או זה לא סביר שלא פיתרת אותו. עכשיו, ברור שהשרים הם אנשים שהם בניגוד לפקידות, זה לא אנשים שמתמנים על ידי הפקידים, אלא זה אנשים שהם נבחרים. נכון הוא שאין אצלנו בחירות ישירות, האנשים האלה לא נבחרו במישרין, הם היו בתוך רשימה, אם כי לפחות ראש הרשימה הוא דמות שהציבור ייחס לו משקל, יש להניח, אבל התעוררה גם מין שאלה כזו. והשאלה התעוררה לגבי דרי. ואני אתחיל בעניין אחד שהוא לפני דרי, ולפני דרי היה שר שקראו לו אבו חצרה, והוא היה בממשלה והגישו נגדו תביעה פלילית, באשמה בקשר לניהול איזה קרן תגמולים, והוא המשיך להיות שר בממשלה. והנכון הוא שהוא יצא זכאי. הוא יצא זכאי, אז הפרקליטות, כמו הפרקליטות, הגישה, אני לא יודע אם באותו יום או יום אחד אחר כך, הגישה כתב אישום שני. מכתב האישום השני הוא כבר לא יצא זכאי. אבל כל זמן שהכתב האישום היה תלוי ועומד, הוא היה בממשלה. והיה לנו גם אז יועץ משפטי, אף אחד לא העלה על הדעת שחייבים לפטר אותו. הוא היה אז שייך דומני למפדל. איש לא העלה על הדעת שיש משהו, כי לא היה בחוק שום דבר שדורש לפטר. אבל בינתיים, ככל שהתקדמה מה שנקרא המהפכה המשפטית, זאת אומרת, ככל שראו שבגץ מוכן להתערב ביותר ויותר נושאים, אז אמרו, למה לא גם הנושא הזה? ואז הוגשה עתירה נגד דרי ונגד פנחסי, שהוא היה אגב סגן שר, בנימוק שהוכן נגדו כתב אישום. אגב, כתב האישום עדיין לא הוגש לבית המשפט, לגבי דרי הוא היה בכנסת, הוגשה בקשה להסיר את חסינותו, אבל החסינות עדיין לא הוסרה. עוד אין אפילו כתב אישום בבית המשפט, אנחנו לא יודעים עוד איך הכנסת בדיוק תגיב, ההסתברות הגבוהה היא שהיא תסיר, אבל עדיין תלוי ועומד. עוד זה תלוי ועומד, יש עתירה לבגץ להרחיק את שראש הממשלה יפטר את דרי. מהי הקונסטרוקציה המשפטית? מתכנס הרכב של 5 שופטים, ומהי הקונסטרוקציה המשפטית? פשוט מאוד. לראש הממשלה יש סמכות לפטר שרים. עכשיו, אפשר להגיד לו שדרישת הסבירות מחייבת אותו לפטר. וזה אם הוא איננו מפטר את דרי ואת פנחסי, זה בלתי סביר בצורה קיצונית. ועל כן יצא צו המחייב אותו לפטר. זה היה חידוש גדול באותם ימים. יצאה ההוראה הזאת מטעם בגץ, בעצם חייבה את ראש הממשלה לפטר רבין, לפטר את דרי ואת פנחסי. מבחינת האלה שהתנגדו להסכמי אוסלו, זה היה בדיוק בימים של הסכמי אוסלו. מבחינת, אגב, תמיד מייחסים לבית המשפט עמדות שמאלניות. פה מה שהוא עשה, זה היה בתקופת ממשלת רבין, רבין השנייה, לא ממשלת רבין הראשונה, הוא בעצם שיבש במידה רבה את כל המהלך של הסכמי אוסלו. מכיוון שבתגובה לפיתורים של דרי, השס פרשה מהממשלה. הממשלה הזאת הייתה ממשלה שהיה לה רוב דחוק מאוד. היו כמדומני, נדמה לי שזה היו 12 מרץ ו-40 וכמה, 44 אולי, חברי המערך, ביחד הם היו פחות מ-61. כך שלצורך השלמת ה-61 הם היו זקוקים לעוד משהו, היה להם את הבלוק החוסם של הערבים. יחד עם הערבים, שכמובן לא היו חברים בממשלה, אבל תמכו באוסלו מחוץ לממשלה, יחד עם זה היה להם רוב בכנסת. אבל כעת שס לא הייתה. מבחינת הממשלה והתהליך אוסלו, זו הייתה מכה קשה מאוד. מבחינת הימין, זה היה באותו זמן, זה היה עניין חיובי. אבל אני אומר, את השאלה הזאת לא צריך לראות כעניין של ימין או שמאל, ולמי זה עוזר באיזשהו שלב. השאלה היא, האם בית המשפט יכול להמציא חוק כזה, שבעצם הכנסת לא קבעה את זה, הכנסת קבעה דברים אחרים, בעצם ההיגיון היה והרעיון היה שיש חזקת חפות ואדם מתפטר רק אחרי ההרשעה, האם בית המשפט יכול בטכניקה הזאת, בעצם בטכניקה של עתירות ו עתירות ושימוש של כל אדם שיכול לעתור והאפשרות של חוסר סבירות, בעצם להכתיב לממשלה את הדבר הזה? אגב, שוב אנחנו חוזרים לשאלה מה סביר ומה בלתי סביר, כי ראשי הממשלה פיתרו בכל מיני מצבים. אני חושב ששרון פיתר שרים שהתנגדו להתנגדות, אז הוא אומר, אז אבל שוב הלכו לבגץ, אז פה בגץ לא התערב, אמרו זה בלתי, אמרו לו זה בלתי סביר לסרב לפטר מסיבות כאלה. האם זה סביר או בלתי סביר להקים ממשלה שיש בה 39 שרים או חברי ממשלה עם סגני שרים? האם זה סביר או בלתי סביר? אז בגץ אף פעם לא התערב בדברים האלה, הוא התערב רק בעניין הזה שזה נראה לו כביכול לא מוסרי או לא נגד החוק או דברים כיוצא בזה.
כן.
מתי אתה?
גם בפתיחה כשר משפטים במאבק בבית המשפט העליון.
זה פשוט, נראה לי שזה קצת בעיה, כי זה פשוט עניין של לוח זמנים, זה קצת יחביא, פה אני מוכרח להשלים לפחות נקודה או שתיים, ושנראה לי שהן חשובות, ואני יודע מה אני אוכל לומר בעניינים האלה, אבל בכל אופן, קודם כל אני אשלים את הנקודות האלה. אז עד עכשיו דיברתי בעצם על מהפכה משפטית שמבוססת כביכול על דברים נראים כאילו צלועים, ביטלו את זכות העמידה, ביטלו את הרעיון של שפיטות, הכל שפיט, או כמעט הכל שפיט, וגם כל אחד יכול לפנות, ואגב, כל אחד יכול לפנות פירוש הדבר, והכל שפיט, פירוש הדבר גם פעולות צבאיות, אגב, בתקופת חומת מגן. היו עשרות, בחוברת אחת של פסקי דין יש עשרה, מובאות 10 עתירות לבגץ על כל מיני פעולות שהצבא עשה בכל מיני מקומות. כשפעם אחת הכוח צבאי נכנס לבית לחם ורצה לתפוס שם מבוקשים, הם ברחו לכנסייה ושמו עליהם מצור. יש בגץ, יושב בפני השופט ברק, מתחילים לדון איך נותנים להם אוכל או לא נותנים להם אוכל, או מה עושים עם האזרחים שנקלעו ביחד איתם, כנראה במתכוון, ברחו ביחד עם העם, ואמרו להם מגיע, ואז התחיל ויכוח איך מספקים להם אוכל, ובזה בגץ דן. ואני חושב שהשופט טירקל לא מזמן סיפר איך שהוא ישב בבגץ עם השופט ברק, שהתחילו להגיד מפציצים את קווי הטלפון, מפציצים את קווי החשמל, מפציצים את קווי המים, ואז ברק אומר, אז אולי נקרא לקצין שיסביר מה יהיה, אז מביאים את הקצין, אז הקצין מטלפן לזה, ותרקל אומר, אני מרגיש מה, אנחנו יושבים בחדר המבצעים, אנחנו פה מפקחים על זה, אבל זה בעצם מה שהתרחש במשך תקופה ארוכה, גם בבעיות מן הסוג הזה היו, גם עם רצועת עזה, כשתוך כדי רוצים לנתק את החשמל, רוצים לעשות פעולות מסוג זה, הם יורים על תחנת הכוח באשקלון, בגץ בפני השופטת בייניש, דורשת לדעת כמה צולר מספקים להם, כמה זה וכו'. אז כל הדברים האלה, אז זה סוג אחד של עניינים שבגץ עסק בהם הרבה מאוד. אבל הגיע עוד שלב אחד, שהוא השלים את זה והעלה את הכל בעוד מדרגה אחת. עד כאן אנחנו בעצם לא עוסקים בשינויי חוק, אלא רק בגץ מכוח הכללים שהוא מפתח, גורס שיש לו פיקוח מלא על כל פעולות הממשלה ועל כל פעולות הרשות המבצעת. ואז מגיע עוד שלב אחד. בשנת 92, בשעה שגם כאן ישנו קשר בין המשפט והפוליטיקה, ואני בכלל חושב שיש קשר הדוק בין ההתפתחויות בתחומים האלה, אחרי התרגיל המסריח, זה היה זמן קצר אחרי התרגיל המסריח, כלומר כאשר פרס ניסה להפיל את ממשלת שמיר, שהוא היה בהתחלה שותף לה, והייתה איזו תחושה גם של בחילה מהפוליטיקה וגם של חולשה גדולה של הפוליטיקה. שמיר נשאר ראש הממשלה, ואז הממשלה, נוסף לכל הבעיות שהיו לה, היא איבדה גם את השליטה על החקיקה. אז יושב ראש ועדת חוקה, אז היה אוריאל לין, ביחד עם עוד קבוצה, התחילו להעביר שורה של חוקים, ביניהם אגב היה חוק הבחירה הישירה לרשות ממשלה, והיו עוד כל מיני חוקים בענייני מפלגות, אבל היה גם חוק כבוד האדם וחירותו, שהושגה לגביו, אגב, פשרה עם הדתיים. מה היו כל הפשרות? קודם כל, החוק הזה לא שוריין, זאת אומרת, יש סעיפים מסוימים בחקיקה שכתוב שאי אפשר לשנות אותם, אלא ברוב, נגיד, של 61. כאן לא נאמר כלום, זה היה חוק שכתוב עליו חוק יסוד, אבל מעבר לכך לא היה כתוב הרבה. התנהל מסע ומתן עם הדתיים, עם המפלגה הדתית לאומית, והושגו הסכמות איתם. והם הסכימו, זה היה יצחק לוי, שבעצם עמד, היה הדמות המרכזית מטעם המפד"ל, שטיפלה בעניין הזה, והם הסכימו לזה, כאשר הפשרה הייתה, ראשית שדובר על זה ש... הערכים שבחוק יהיו ערכים של מדינה יהודית ודמוקרטית. אם אתם שומעים היום יהודית ודמוקרטית מבוקר עד לילה, זה בא משם, זה הכניסו את זה לשם. אז זה היה צעד אחד שהלכו לקראת המפד"ל. והצעדים האחרים היו שקבעו זכויות שמדינת ישראל צריכה לכבד, וזה היה זכות הקניין וזכות הפרטיות וכבוד האדם וכולי, אבל זכות שאנחנו מוצאים בהרבה חוקות או מקומות אחרים, כמו זכות השוויון, לא נזכרת שם, והיא לא נזכרת במתכוון, היא לא נזכרת במתכוון, מכיוון שבעיני המפד"ל זה יכול היה להשליך באיזושהי צורה על הנישואים והגירושים, שפה אין לנו שוויון בין גברים ונשים, למרות שאגב במפורש נכתב שזה לא ישפיע, אבל ליתר ביטחון זה לא נאמר, וגם לא נאמר למשל שום דבר על זכות לנישואים, גם זה לא נאמר, כי גם זה במדינת ישראל יש בעיה, כי אין אפשרות לנישואים נניח בין יהודי ללא יהודי, או בין מי שלא נחשב ליהודי וכולי. בקיצור, גם אז יש שורה של זכויות שלא נכנסו לשם. ויש שם הוראה כללית שאומרת שכל רשות מרשויות המדינה תכבד את האמור בחוק זה. עכשיו, זה חוק יסוד, וההיסטוריה הפסיקתית בעבר אמרה דבר מאוד פשוט. שחוק יסוד אין לו שום עליונות על חוק רגיל. ובמילים אחרות, אם חוק יסוד קובע דבר אחד, ואחרי זה הכנסת מחוקקת חוק אחר, ושהוא עומד בסתירה, גובר החוק המאוחר. זה הכלל של הפה, שאסר הפה שיתיר. זאת אומרת, הועיל והכנסת היא ריבונית, אם היא אחרי זה קובעת את זה בחוק אחר, אפילו אם זה לא חוק יסוד, זה גובר. זו הייתה הפסיקה עד לאותו רגע. אבל שזהו, אני אסיים את הנקודה הזו. אבל כאן, ברגע שהחוק הזה התפרסם ב-92, אז אהרון ברק יצא במסע תחילה של הרצאות ומאמרים שהוא פרסם, ואמר שהייתה מהפכה משפטית. בעיניי, כאמור, המהפכה המשפטית התחילה קודם עם זכות העמידה ועם הכל שפיט ועם כל זה, אבל כאן זה הוכרז כמהפכה המשפטית, מבחינה זו שלפי הגרסה הזאת שהושמעה, החוק הזה מאפשר לבטל חוקים מאוחרים יותר, כמובן אם הם לא חוקי יסוד. זה כאילו ההנחה. אגב, את חוק כבוד האדם וזה אפשר לשנות ברוב רגיל. זה לא חוק משוריין, אפשר לשנות אותו ברוב רגיל בכנסת, אבל הכנסת בפוליטיקה הפנימית שלה איננה עושה את זה. וזה המצב כרגע עם החוק הזה. ובעקבות זה אכן ניתן גם פסק דין שלמעשה ביטל את הפסיקה הקודמת שאמר שחקיקה מאוחרת גוברת גם על חוק יסוד. הוא אמר לא, עכשיו בחוק היסוד הזה מאפשר לנו לבטל חקיקה מאוחרת יותר, אם היא איננה עולה בקנה אחד עם חוק היסוד. יש לנו כאילו זו החוקה. אגב, אין שום מסמך בישראל שאומר שנקרא חוקה. אין דבר כזה. אבל הם אמרו, זה כמו החוקה שלנו. ועל סמך זה אנחנו יכולים לבטל. התוצאה המצטברת כעת, אנחנו נמצאים אחרי למעשה 20 שנה ששם את ההרצאות ומה שנאמר במאמרים התקבע בפסקי דין, שבית המשפט יכול לבטל חקיקה של הכנסת, אם בעיניו היא מנוגדת לכל כבוד האדם, גם כאשר היא מנוגדת לערכים שלא נזכרים בו. למשל, אחד מפסקי הדין הבעייתיים ביותר שהיה תלוי ועומד פעמיים, זה היה הבעיה של נישואי פלסטינים. העניין הזה שהגיעו לארץ מספר גדול מאוד של פלסטינים מהשטחים באמצעות נישואים. הם היו נישאים ואז זוכים לתושבות, אגב חלק מהם היה גם, אומנם מספרים לא כל כך גבוהים, אבל המקרים היו נוראים, היו מעורבים בתקופת האינטיפאדה בפעולות טרור. אבל, ואז הכנסת חוקקה חוק שהגבילה את האפשרות לקבל תושבות באמצעות נישואים כאלה. ואז בא בג"ץ נגד החוק. וכאן יש לנו כבר אפשרות, על פי הפרשנות הזו של בית המשפט, ויש ויכוח, היה ויכוח גדול בכנסת, אם בכלל הכנסת התכוונה לתוצאה כזאת. האם החקיקה הזאת יכולה לעמוד בתוקפה? שוב, תשימו לב, על מה מדובר כאן? אין איזה זכויות מדובר כאן. אז התחילו להגיד, אולי זה זכות שוויון לגבי יהודים, אם הם מתחתנים עם מישהו, והיהודים יכולים, לא מתחתנים עם מישהו מהשטחים, מתחתנים עם מישהו מארצות הברית. אז לכן היהודים, אין פה שוויון. טענה שנייה שהייתה, זה פוגע בזכות לנישואים. לא הזכות לשוויון, לא הזכות לנישואים, נזכרים בחוק, אבל מה הם אומרים? הם אומרים שזה חלק מכבוד האדם. אז כבוד האדם מכיל את הכל. לנדו יאמר שאם לא קיבלו את הזכויות האלה, אז אי אפשר להכניס דרך החלון את מה שזרקו דרך הדלת. אבל בית המשפט העליון נטע אחרת, וכאן הייתי אומר על חודו של כל, החקיקה הזאת החזיקה מעמד, ברק נשאר באופן יוצא דופן במיעוט, ולאחר מכן גם בייניש. הערכה שלי היא שהם חשבו שאם הפעם זה יבוטל, אז קודם כל היו שופטים שבאמת לא רצו את זה, והיה גם אולי חשש שעכשיו סוף סוף הכנסת תתערב, אבל כאמור המקרה הזה זה נפל. אז כאן אנחנו עומדים במצב הנוכחי, לא דיברתי, אני אזכיר נושא אחד מאוד גדול, וזה הסמכויות של היועץ המשפטי, שזה פרשה בפני עצמה, אבל אני אעצר כאן, אולי אם יש שאלות או דברים לנסות.
אנחנו נפתח עכשיו לכמה שאלות בזמן המועד שנותר לנו.
היה מישהו שרצה לשאול.
טוב. עם ההרצאה הקודמת של דוקטור בקשי, בנוגע לאותה זכות שיבה בדלת האחורית. אז שמענו את זה עכשיו גם מפיו של פרופסור פרידמן. שאלות בבקשה רק להציג את השם ומאיפה אתם ומה אתם עושים. בבקשה מתן.
מתן, אני לומד כאן במכללה. השאלה שלי אליך היא בכובע שלך כשר משפטים. במסגרת הוויכוח שלך עם נשיא בית המשפט העליון, עלו הרבה מאוד גופים ועיתונים ומאמרי דעות שתמכו בביצור כוחו של בית המשפט העליון, יחד עם דעתו הידועה של השופט אהרן ברק. מעניין אותי מה לדעתך האג'נדה שעומדת מאחורי אותם גופים, למה, מה הם רואים בחשיבות של ביצור כוחו של בית המשפט העליון בצורה כזאת שהוא עולה על שאר הרשויות.
קודם כל אני אגיד לך, באופן טבעי תדע, לך שאופוזיציה תומכת בבית המשפט. ובאורח פרדוקסלי, אני אומר לך, התומך הגדול, תמיד אומרים, בגין היה התומך הגדול של בית המשפט. הוא היה התומך הכי גדול כשהוא היה באופוזיציה. כי למה זה? כי אם בית המשפט יכול איכשהו לבלום או להכניס אג'נדה שונה מהאג'נדה של של הגוף של הרוב השולט, אז בוא נלך לבית המשפט, כי הוא זה שייתן מה שאני לא יכול להשיג בקלפי, אני רוצה להשיג בבית המשפט. אז את מערך, וישנה אפילו השקפה עוד יותר מרחיקת לכת של פרופסור מרטלר, שהוא אומר, בכלל ברגע שהתרחש המהפך הפוליטי ב-77, אז את הערכים האלה שהשמאל או איננו יכול להשיג בקלפי, הוא מנסה להשיג דרך בית המשפט. אז הדברים האלה בעיניי, אני מסייג אותם בדבר אחד, שצריך לזכור שבית המשפט פגע לא פעם, גם בשמאל, פגע קשה מאוד. הוא פגע בממשלת רבין, פגעו בו פעמיים, פעם אחת. ופעם שנייה סיפרתי את עניין דרי, פגע בו קשה מאוד. וממשלת אולמרט, כן? מה שקרה לאולמרט, זה בסופו של דבר אולמרט היה בצד היותר שמאלי של המפה. העובדה שהוא פעל. אבל באורח כללי זה שיקול מרכזי. הוא אומר, יש לנו עמדות, אנחנו לא יכולים להשיג אותן בקלפי, אז בית המשפט ישיג לנו, בייחוד אם בית המשפט באמת נוטה לגישה יותר קרובה, והוא נותן, אין מה לדבר. מבחינת תשווה את הדברים שמרץ אומרת, ושבית המשפט, והיה זמן שאמרו שאני אמרתי את זה, אני לא אמרתי את זה, אני רק הזכרתי שאנשים אחרים אמרו שיש כאלה שמדברים על בית המשפט כסניף של מרץ. בסדר, ככה דיברו פעם, או אני לא יודע איך ביום מדברים. אבל אם מדברים, אם יש ערכים שהמפלגה הזאת מבטאת ואין לה כוח בקלפי, אז
זהו. נדב, אני גם עומד במוניטור המחקרי. יש לי שאלה, בתור אחד שהיה בתפקיד אולי המשפיע, ושאתה עוקב בדעות כאלה, אז מה עושים?
זה השאלה היא, אתה צריך גם את היכולת הפוליטית, את הכוח הפוליטי, להעביר את הדעות האלה. או לתרגם אותם לחקיקה. אז קל מאוד, על הנייר, קל מאוד לחוקק. למשל, אם אתה לא רוצה שהכנסת, שבית המשפט יבטל חוקים של הכנסת, תוסיף משפט אחד, לא יותר, בתוך חוק כבוד האדם. השאלה אם מסוגלים בכנסת להעביר דבר כזה. עכשיו צריך להבין, אחד הדברים, וזה ציינתי, בית המשפט והמערכת הפוליטית התחזקה, והמערכת המשפטית התחזקה בגלל החולשה הפוליטית, או זה אחד הגורמים. העובדה שהפוליטיקה כל כך חלשה ומסוכסכת בתוכה. תתאר לך כעת שאני נמצא בממשלה, ובממשלה יש הסכם קואליציוני שכל תיקון בחוק יסוד דורש הסכמה של כל שותפות הקואליציה. אז מה אתה עושה? איך אתה מעביר כעת תיקון לחוק יסוד? אתה נתקל בדברים האלה שיש לך ממשלת קואליציה, וממשלות קואליציה לא פעם אתה מוצא שכמעט לכל מפלגה יש וטו. אז אם הקואליציה מורכבת כך שיש לך מפלגה אחת, לפעמים אפילו מפלגה קטנה שלא רוצה את זה, אז יגידו לך, אנחנו לא נפוצץ את הקואליציה, בגלל שאתה רוצה לשנות את הדבר הזה, בוא בינתיים, הכל בסדר, לא רוצים בחירות, לא רוצים, זה המצב. וכך הדברים האלה מתגלגלים, אתה צריך לראות מה אתה מסוגל להעביר בקונסטלציה הפוליטית. אני אומר לך שבאורך כללי, הייתה לי הרבה יותר תמיכה בכנסת, מאשר בממשלה. הממשלה הייתה מפלגת עבודה, התנגדה לכל מיני מהלכים. אתה נמצא במצב כזה, זה יותר קשה.
אני
אקח
כמה שאלות
אחרונות,
בבקשה. יובל שילוני, כלכלה. רציתי לשאול, לחפות שהתייעפר יש השפעות לבית כלכליות. עכשיו, כשבית המשפט העליון הוא כל כך עסוק, יש זכות עבודה לכל אחד, והוא דן בכל דבר, וזה מעסיק אותו מאוד. וזה בעל חשבון הישיבתו כבית משפט הערעורים, זה אותם אנשים. דבר שני, כשהמצב המשפטי כל כך מעומעם ומעורפל, אז זה מחייב את הממשלה למנות גדודים של יועצים משפטיים בכל מקום, שיעזרו להם להתמודד ולנווט איך להעביר ולעשות דברים שבית משפט בסוף יאשר. וזה מגדיל מאוד את השירות הממשלתי, בכל מיני יועצים כאלה.
קודם כל, לדבר הראשון, אחד הדברים שאני טוען, אני טוען כל הזמן, זה שהפעולה של בתי המשפט השתבשה במידה רבה בגלל כל התהליכים האלה. קראו שם תהליכים שבחלקם אפילו קשה להסביר אותם, שהם נראים מוזרים בעניין הזה של כתיבת פסקי דין ארוכים. אם תיארתי את פסק הדין של השופט זוסמן בעניין של היחסים עם גרמניה, שמשתרע על קטע רלוונטי, אני לא יודע אם 5-6 שורות, ואומר זה לא ענייני. אתה קורא את פסקי הדין בין בעניין ההתנתקות מרצועת עזה, בין בעניין פסק הדין שאמר שהם יכולים לבטל חוקים. אחד מהם, אני חושב שכל אחד מהם זה 300 עמודים.
אז המסתיינים זה
ה-200... גם, כן, כל... פרסמתי מאמר, אז העיתון לא מזמן, העיתון ידיעות נתן לזה כותרת, כותבים את עצמם לדעת. ברור שברגע שעוסקים בכל דבר, אם כל אחד יכול לפנות לבית המשפט, אז בית המשפט מוצף. ואם זה ברור שהעבודה הרגילה שובשה, וגם הטכניקה הזאת של כתיבת פסקי דין ארוכים, גם חלחלה מבית המשפט העליון לערכאות אחרות, ואין ספק שיש פה שיבוש גדול מאוד. עכשיו, בעניין הזה של היועצים המשפטיים, אין ספק שצריכים יועצים משפטיים, אבל האמת היא שעם היועצים המשפטיים יש סיבוך נוסף. והסיבוך הנוסף זה לא רק שצריך ייעוץ משפטי על כל צעד. אני רוצה למנות, אז זה לא מספיק שהאיש עומד בתנאים, אני צריך עוד להתייעץ ולברר אם מה שהוא אמר שלשום למפגינה ברחוב, פוסל אותו או לא פוסל אותו. זה אני גם צריך עוד לקבל חוות דעת. אבל חוץ מזה, של היועצים המשפטיים, הם לא יועצים אמיתיים. הם קיבלו, ועל זה לא עסקתי בזה בהרצאה הזאת, אחת התופעות שלדעתי אין לה שום בסיס, אבל זה קרה. בית המשפט פסק שהיועץ המשפטי ושלוחותיו, זאת אומרת, בעקבות זה שלוחותיו, חוות הדעת שלהם חייבת את הממשלה, והם בעצם לא מייצגים אותה. המקרה, בדוגמה אגב של דרי, היה אחד הדברים שהייתי אומר שהוא על סף שיא האבסורד היה, שהופיע שם מישהי שהצגה, הייתה דורית בני, שהצגה את חריש, וחריש רצה שדרי יפוטר או יתפטר. אז העתירה היא נגד ראש הממשלה רבין. מופיע עורך הדין שלו ואומר רבין טועה. אגב, אותו דבר סיפרתי לכם בעניין הקרקעות החקלאיות. מי מופיע? מופיע עורך הדין של מנהל מקרקעי ישראל או של אולמרט ואומר הם טועים, אני שמייצג אותם אני אומר זה לא נכון, הם לא רואים את עצמם בכלל כמייצגי הממשלה במובן הרגיל של המילה, הם מייצגים את מה שהם קוראים באופן אבסטרקטי שלטון החוק או את הציבור בכללותו, ובמילים אחרות אין להם קליינט, הם הקליינט של עצמם. אז אם הממשלה שכנעה אותם שמה שהיא עושה זה נכון, אז הם ייצגו אותה. אם היא לא השתכנעו, אם הם החליטו שהממשלה טועה, אז הם לא רק שלא ייצגו אותה, הם יגידו, יבואו לבית המשפט ויגידו, הם צריכים להפסיד את התיק. זה ברור שזה שיבוש בכל הליכי הממשל. כן.
עכשיו,
מישהו שאל אותי את זה. לא.
הכלים של החוסר הסבירות, השפיטות, זכות העמידה. והנתיב השלישי זה עצם המינוי, זאת אומרת, את בית הפרקים אנחנו בוחרים ואת בית המשפט לא. שאלה איזה מהדרכים, איזה מהנתיבים האלה בעיניך הוא הפתרון?
קודם כל, אני חושב שיש מקום לפתרון חקיקתי, והצעתי בשעתו, כמובן, אז לא הספקתי להעביר את זה. אני רוצה להזכיר לכם שבעצם תקופת הכהונה שלי, שהייתה באופן פורמלי, שנתיים, כי אני לא התמניתי רק אחרי, בעצם אחרי ההרשעה של רמון. כל זה בהתחלה, חצי שנה הראשונה, היה הרכב אחר של הממשלה, מינו אותי אחרי שחיים רמון הורשע. ושזה היה בפברואר 2007. ולמעשה הממשלה החזיקה מעמד על הנייר שנתיים, הבחירות היו אחרי שנתיים, אבל למעשה אחרי קצת יותר משנה וחצי כבר אולמרט התפטר. ואז בפועל, אז כבר אי אפשר לפעול בכנסת. למעשה לרשותי היו בתחום החקיקתי כשנה וחצי, שזה תקופה די קצרה ובמצב די מסובך, שהממשלה לא הייתה ממשלה חזקה ביותר עם כל הבעיות שהיו סביבה. אז האפיקים, יש חשיבות לעת מי ממנים לעליון ועד כמה ממנים, אבל בגבול מסוים אחד הדברים שדרשתי זה היה בינוי של עורכי דין מהשוק הפרטי, להבדיל מעורכי דין שבאים מהפרקליטות ומהייעוץ המשפטי, ובזה הייתה לי הצלחה מסוימת. אז זה בית אחד, יחד עם זה כשממנים אדם את לא יודעת בדיוק מה הוא יעשה, הוא כבר מונה, אין ביטוח, על זה אין ביטוח, אבל זה בכל זאת שיפור מסוים. אבל הדרך המרכזית היא חקיקה, אני לא רואה פתרון מלבד.
מה רצית להביא בחקיקה?
סליחה?
מה רצית להביא בחקיקה?
בחקיקה, אחד הדברים שרציתי זה היה, קודם כל, תזכיר אחד, הצעה אחת הייתה לומר שהחלטות, למשל, להחזיר את נושא השפיטות, ולומר שאין מקום לבקרה מטעמי חוסר סבירות של החלטות ממשלה. ודבר אחר זה העניין הזה של חוק התגברות. מה שכרגע אני שומע שהילד שקד רוצה להגיש את הצעת חוק כזאת, שאמרה שאם בית המשפט יבטל חקיקה של הכנסת, אז הכנסת תוכל לחוקק את זה בחדש ברוב של 61. כן, אינני יודע בדיוק איך זה מנוסח שם ואיך זה היה מנוסח אצלי, לא חשוב, אבל וגם עם מגבלות נוספות. בהצעה שלי היו שורה של מגבלות נוספות, אבל זו הייתה הצעה, וכאמור, זה עבר בממשלה, ולא הגיע אפילו לקריאה הראשונה בכנסת.
אני חושב שמאחר שאני נציג לשעבר של הרשות המחוקקת, אז אני רוצה לשאול שאלה.
לא, רציתי להעיר שאני בזמן לא הבנתי את זה עוד, שזה סמכויות שפיטה או משהו כזה, זה ביקשתי לשעת העיר את הרבה, אמרת לי שאתה מסכים להכל, אין שום סיכוי שזה יעבור, בוא ניקח את הסעיף הכי קל וננסה להעביר אותו. עשיתי את דבריך ולא הצלחתי.
זה המעבר בכנסת זה לא דבר פשוט. יחד עם זאת היו מספר דברים שבכל זאת עברו. נניח אם רציתי לקבוע קדנציות לשופטים, וזה דבר שמאוד הכעיס את בית המשפט העליון ואת הנשיאים שלו, אז החוק הזה עבר, למרות, אגב, נגד קולות מפלגת העבודה, שהתנגדה לזה, אז כך שאפשר בגבולות מסוימים, אבל זה לא קל.
אני רואה דבריו של חג שעבר אנדל, רקע טוב לשאול אותך שאלה שמתאימה למקום שמלמד את חבריו, את הסטודנטים שלו, תשתיות מנהיגות, ומנסה לתת כאן בסיס לפעולה של צעירים מצטיינים במרחב הציבורי בעתיד. הקריירה שלך אופיינה, הקריירה שלך כשר משפטים, אופיינה בהרבה מאוד רעש תקשורת. ואנשים שהולכים לשדה הציבורי יודעים שהם יעמדו לפני קשיים רבים. אפשר לשאול שאלה אישית, מה היה הרגע הכי קשה שאתה זוכר מהתקופה הזו של השנה וחצי?
אני לא חושב שזה היה רגע, אני אומר לך, אני לא חושב שזה היה רגע בתקשורת. בעיות אחרות בדברים שרציתי להעביר או לא הצלחתי. מבחינת תקשורתית אני רוצה לומר שהייתה לי תחושה בקדנציה, למרות שההתקפות עליי היו מאוד מאוד חריפות, שמצבי יותר טוב ממה שהיה בעבר, מבחינה זו שהיה, לא, גם זה היה יתרון, גם זה היה יתרון, אבל בעיקר מבחינה זו הייתה בתקשורת הרבה מאוד בכיוון האחר. זאת אומרת, דברים שלא נאמרו בעבר, או שנאמרו, אתה יודע, בשיחות פרטיות, אתה תקרא את התקשורת מאותם ימים, והייתי אומר, גם כיום, כשאתה קורא בתקשורת, אז יש מספר לא מבוטל של אנשים שמתבטאים, ולא רק, זאת אומרת, זה לא רק מה שהיה, זה תמיד הימין, והימין, ואולי הימין היותר מרחיק לכת, אז הימין התבטא נגד בית המשפט, אבל לא היה לו כוח בתקשורת, או לא הייתה לו, ופה אתה רואה, בזמני נוכחתי בזה, היו הרבה מאוד אנשים בתקשורת שכתבו דברים ברוח הדברים שאני דיברתי. זאת אומרת, זה לא היה לי המצב הזה שמישהו מותקף ואין לו הגנה, בלבד כלומר מה שאני יכולתי לומר. אז הייתה הגנה, הייתי אומר טובה, הרגשתי במבחינה הזו, הרגשתי בסדר.
במקום הרגע הכי...
טוב, היה מישהו שאתה... מה? היה מישהו, אתה רצה, טוב, מצטער, אני מתנצל.
אנחנו נסיים, כבוד הציבור, אז תודה רבה לפרופסור פרידמן.
אוקיי, טוב.
ואמרת, זאת הפעם הראשונה מיני רבות, ההוצאות שלו במכללה.
אתה רואה שאתה יודע גם, אתה רואה שזה עד כמה הדבר הזה מסובך, זה כמעט כמו להעביר חוק בכנסת.
שלום. שמחה רוטמן, נתנה למשיבת לדמוקרטיה.
טוב, נפגשנו.
אנחנו רוצים להוציא את זה, הצענו את זה כבר, אני חושב שאם תתמוך בדבר הזה די קצר, על ההצעה של אילת שקד, אם יוכל להוציא הסכמתך לחוות הדעת הזאת.
הסכמתי, אני אקרא את זה ונראה, אבל אני בדרך כלל לא מתפרק. זאת אומרת, עמדתי, ואני הייתי בעד התגברות, ובעצמי יש הצעת חוק...
ברור, אבל אני אומר, יש פה גם עם התייחסות למה עוד צריך להוסיף ומה חסר. אם תוכל עוד היום ושנוכל להוציא את זה לתקשורת...
לא, לא, זה לא... תראה, אני לא רוצה להצטרף. לא, לא, אני בפירוש לא רוצה להצטרף להצעת חוק זו וזו.
לא להצעת חוק, לחוות הדעת שלנו. שזה המלצה לא חברי ועדת שרים איך להתנהל להצעת חוק. אם תוכל.
כשהבאת את המקרה ששרון רצה לפטר את השרים, אז אני גם לומד בתל אביב.
הוא לא רק רצה, הוא פיטר.
כן, אז אני למדתי את זה לבן בנישתי.
כן, טוב, זה עולם אחר.
הוא הביא דווקא את הדבר הזה כמקרה מאוד חריג, שבית המשפט בעצם הפך את הסמכות של ראש הממשלה להיות סמכות נשיאותית, במקום סמכות ממשלתית. זאת אומרת, בית המשפט הפך את ה... במקום שהשלטון שלנו זה שלטון ממשלתי, שבא בצורה מסוימת, הוא הפך את הראש הממשלה להיות נשיא.
במילים אחרות, אתה מבין, זה אותו סוג הדברים שאומר, אני רוצה שבית המשפט יתערב. אני חושב, בעיניי השאלה היא, זה לא עניין של נשיאותי או ממשלתי. זו שאלה פוליטית. יש לך שאלות שהן שאלות פוליטיות. למה ראש ממשלה מפטר שר ולמה הוא לא מפטר? הוא לא יפטר שר כשהפיטורים יפילו לו את הממשלה. אז הוא לא יפטר אותו, אלא אם כן הוא מוכן ללכת לפיטורות. כן, אתה מפטר, ראש ממשלה מפטר שר, אם, שוב, השר הזה יכול להיות ראש מפלגה, כן? מפטר שר אם הוא חושב שהדבר הזה לא יביא לבחירות או אם הוא מוכן ללכת לבחירות. אלה השיקולים שלו, זה שיקולים פוליטיים. הוא לא שוגד את השיקול האם השר הזה מוצלח בתפקיד בתור שר. אתה לא יושב, זה לא, אתה לא יושב שם בתור איזה מין אדמיניסטרטור של שצריך להשיג את שורת הרווח המקסימלית בחברה המסחרית.
כן, האמירה היא שעכשיו יש לנו הצבעה, הרי הוא פיטר בגלל הצבעה קונקרטית. בשביל שהם לא יפילו לו את ההצבעה.
נכון, נכון.
עכשיו השאלה זה האם מי שולט פה, האם הממשלה שולטת, או שבגלל שעכשיו אין לך רוב בממשלה, בשביל להעביר חוק, אז אתה פשוט מעיף אנשים שהם לא יוכלו להצביע. ועכשיו, ובעצם מה שזה
עושה... אבל אתה צריך רוב בכנסת.
לא, הוא עדיין צריך לעזור. בסדר.
אז זאת אומרת, אתה חייב רוב בכנסת, נכון?
כן, אני מסכים עם העניין של
הרוב
בכנסת.
ובינים אחרות, אם אין לו רוב בכנסת, הוא לא יכול לעשות את זה.
כן.
ולכן הוא עשה את זה, הוא אומר, אני הולך, הממשלה שלי בנויה על הרוב בכנסת. אז עכשיו, האיש הזה, שרוצה להצביע נגדי בממשלה, הוא לא משקף, יש לי רוב בלעדיו. בדיוק,
אם יש רוב בלעדיו, אתה עביר את זה לכנסת, אבל אתה לא יכול להעביר את זה לכנסת, כן, חוב בממשלה.
אבל בסדר, אבל אומר...
אתה יכול, לא כהצעת חוק ממשלתית.
אבל זה לא
משהו עושה. אבל אני בכלל לא מבין, תאר לך שראש ממשלה רוצה ללכת לבחירות.
רוצה ללכת לבחירות, זה משהו אחר.
אז מה, עכשיו הוא רוצה הצבעה בממשלה לחוק לפיזור הכנסת. הוא מגיש את זה, אז הוא אומר, יש שם 15 שלא רוצים, אז הוא יפטר אותם. אז אני רוצה ללכת לבחירות. אתה אומר, מה זה נשיאותי? זה שיקולים פה יש... הרי אחד הדברים, דרך אגב, בגלל מה שנקרא תרגיל מסריח, אחד הדברים שנעשה היה ניסיון, בצד אחד היה אפילו בחירות ישירות לרשות ממשלה, שלצערי ביטלו את זה, עכשיו זו הייתה שגיאה, זה שרון ביטל, אבל נתן, זה הרחיב את סמכויות ראש הממשלה, זה יצר מצב ש... ראש הממשלה, אפילו בתקופת בן גוריון, בן גוריון לא יכול לפטר שרים.
הוא היה יכול לעשות דבר אחר. אם הוא רצה לשנות את הרכב הממשלה, הוא היה מתפטר. אז כל רגע הוא התפטר והרכיב את הממשלה החדשה. אז את הכוח הנוסף הזה נתנו בעקבות התרגיל המסריח. אז נתנו כוח נוסף לראש הממשלה. אחד הדברים שעשו. וזה התולדה שלו.
אפשר עוד משהו אישי.
מה שמתאר בצורה עדינה זה כאילו לא מהפכה משפטית, אלא מהפכה פוליטית, מהפכה שלטונית. אתה אומר את זה בשפתך עדינה, אבל...
זה ברור שזה כרוך במעבר כוח מהגופים הנבחרים לגופים הבירוקרטיים למערכת המשפט. זה ברור. זה מעבר כוח מהגופים.
זה כרוך גם בפגיעה באמון של...
זה שאלה אחרת, בסדר, אבל...
בג"ץ המסתננים, שיש נגיד הסכמה ציבורית רחבה, ובית משפט לבטל את זה פעמיים. יכול להיות שזה שיקולים לגיטימיים, אני לא נכנס ל...
כן, בסדר, אז השאלה, תראה, הכנסת יכולה בקלות להתגבר על בית המשפט. הבעיה היא, שוב, אני חוזר לאותה דבר שדיבר, השאלה אם בממשלה, בכנסת אולי, קודם כל, אם בממשלה יש לך רוב לזה. רוב אולי יש לך,
ואז... פעמיים.
אבל אתה נתקל בדבר שהממשלה לא רוצה ללכת לבחירות. ואז אומרים לך, המפלגה או שתיים, אם אתם תעבירו תיקון נגד דעתי, אנחנו נגמר אז עסק. אז יש לך בעיה, אחת הבעיות היא בעיה של ממשלת קואליציה. אם אתה רוצה לנסות להתמודד בצורה הרבה יותר רחבה, אני אגיד, בוא נשנה את שיטת הבחירות. בוא נשנה את השיטה שהממשלה תוכל למשול. הפגיעה במשילות היא לא רק בגלל בית המשפט, גם בגלל בית המשפט, אבל לא רק. יש לנו שיטת ממשל, ברגע שהיא שיטה קואליציונית, היא שיטה שקשה למשול. אפשר, אם יש לך מפלגה אחת שמקבלת 50%, אין בעיה. אבל אם אין לך אף מפלגה כזאת, ואולי יש לך 5 מפלגות שכל אחת מקבלת 10%, אז איפה אתה עומד?
אני יכול לבטא אותך על הדרך או שאתה רוצה לשאול פה? שאלה קצרה, רציתי לשאול, א' כל שאלה, רק ניגודית, אמרת שהיה חלופה של שופטים, שופטים שהיו בחו"ל ושופטים שהיו יותר, אני לא יודע מאיפה, הם ברק בשנגר, מה היו המטורים שלהם שהביאו אותם למחשבה אחרת? זה שאלה אחת שסתם היסטורית, איפה זה הגיע קו
חשבה? אני חושב שזה הקו של הצברים, הם אמנם, אף אחד מהם לא היה צברים,
אבל... אני לימד את זה.
מה?
מי לימד את זה? מאיפה זה הגיע הגישה הזאת שאנחנו עכשיו
ניקח את השלטון? זה גישה, תראה, לא, זה גישה, זה בידה מסוימת אופי וחינוך. שיש לך אנשים שהתחנכו בשיטה אנגלית שאומרת שהשופט צריך להיות מרוסן, תרביסו לעצמו. ויש לך אנשים שגדלו בסביבה צברית שמלמדת שאם יש לי כוח, אם אני יכול לעשות משהו, אני עושה את זה וזהו. זה ההסבר שלי, אני לא יכול להסביר למה הדור החדש, זה דור צברי, זה דור אחר. אמנם הם נולדו בחוץ לארץ, הם הגיעו בגיל צעיר.
הם נולדו בארץ?
הם נולדו בארץ, כן. אגב, שמגר למשל היה בעצל. שמגר הוא ימני, היה בא עם השקפת עולם די עבורי. אבל גם בעניין של כוח. מבחינה זו לשמגר לא הייתה בעיה ששולחים את דרי הביתה בתקופת הסכם הזה.
פרופסור פרימן,
קודם כל רציתי
לומר
שאני למדת
המכללה
למיניה
שאתה
הקמת. זה הסיפור ישן אצלי, כן.
ומה אתה חושב על זה כיום, על כל המכללות?
בסוף השבוע זה
היה על כל המה?
מכללות פרטיות, ולאור הצפה שקיימת בשוק המשפטי.
אז לצערי, בחלק מהמכללות, רמת הלימודים לדעתי לא מספיקה רצון. אני מקווה שבמכללה למיניה זה בסדר. אבל היום כבר אין לי קשר. אבל
היום שני בבוקר.
סליחה?
האם אפשר להצטלם איתך?
בבקשה, זה נותן לך להצטלם. בבקשה.
יש לי משהו גם כן. אני שבוע שעבר הלכתי להתנדב
ביישוב
ניצן.
סליחה?
הלכתי להתנדב בניצן.
כן.
ניצן זה, אתה יודע, זה מקום של מפוני גוש קטיף. ודווקא כסטודנט למשפטים, אם היה רגע בכל הלימודים שלי שחרה לי מאוד, זה היה רגע. סוף סוף עד שיש לצורך העניין יש אקטיביזם עכשיו שיפוטי במדינת ישראל עד שאני לפי דעתי במקום שבו אתה צריך להפעיל את עניין הזכויות אדם מה שקורה היום עם ה... עם האנשים האלה זה נורא והיום. הנוער שלהם נכנס לפשיעה, לסמים.
זה דבר אחר.
ההורים מובטלים, אין... המדינה זרקה אלפי אנשים. אם לא מכילים זכויות אדם פה במקרה הזה, אז גם אני אגיד האמירה אולי קיצונית, אבל גם אם צריכים למות 20 חיילים בשנה...
זה שלי, נכון? אני לא יודע. זה שלי?
זה שלך.
ספר שלי או לא?
לא, אבל זה ספר טוב, אם אתה רוצה אני יכול לקחת.
תן לי לראות.
אבל מי קובע את הסיורים
של הממשלה? זה ספר ראשי.
מזכיר ממשלה.
שקובע, שעושה את זה על סמך מה? זה בדיוק.
שאלה, מה השאלה?
כן, אז אני אומר, אני לא מבין איך בית המשפט, זאת אומרת,
מה אתה רוצה שבית המשפט יעשה? יגיד שלא.
על מקרים הרבה פחות, על מקרים הרבה פחות נוראים מבחינת זכויות אדם, בית המשפט מתערב. בית המשפט מוציא מאות מיליוני דולרים על להזיז 10 מטר גדר פה וגדר שם בשביל לא לפגוע בשטח החקלאי של...
עכשיו, מי שזה משהו
לא, אבל אני לא מבין את ה... מה שאני שואל פה, האם זה צביעות משפטית, עצם זה שהם לא עשו מבחינת זכויות אדם?
תראה, בעיניי, המקרה הזה של רצועת עזה, מעבר לזה שקודם כל זה חוק של הכנסת, רק הגדילו שם את סכומי הפיצויים, אם אתה זוכר. אבל כדי להראות שהם גם מביאים בחשבון, שהם גם מגינים על הימין. אבל זה נושא לא שפיט. בסך הכל, השאלה אם הכנסת והממשלה מגיעים, בדיוק כמו, תחשוב, הרי אותו דבר היה בפינוי רצועת, בפינוי סיני. יום, אז באותה תקופה איש אפילו לא העלה על הדעת שאתה יכול לפנות לבגץ ולהגיד לבגץ, מדינת ישראל עושה הסכם עם מצרים על פינוי סיני, אז היו הרבה מאוד חשבו שחשבו שזה דבר נורא והיום.
היום יש לנו מהפכה חוקתית סוף סוף במדינת ישראל.
בסדר, אז אני, העמדה שלי, ואני אומר בסופו של דבר, למרות שהם טוענים שהכל שפיט, אז הם כותבים על הכל מאות עמודים, והם יודעים שבזה הם לא יכולים להתערב. הרי זה לא יכול להיות. מדינת ישראל תעשה הסכם עם, תכרות יחסים דיפלומטיים עם גרמניה, ויבוא בגץ ויגיד, אין, אתם תנתקו את היחסים, ואתה יודע מה יקרה? או מדינת ישראל תעשה הסכם שלום עם סעודיה, ובית משפט יבוא ויגיד, אל תעשו את זה, הוא יכול לעשות דבר כזה? הוא יכתוב 200 עמודים, ובסוף הוא יגיד, אני לא מתכוון.
אבל תראה, מירי רגב לדעתי מאוד לוחצת על החוק הזה. כן, כדאי שזה לא הקליט אותנו למשל. תמחוק את ה-20 שנה.
רגע, מה עם הסקרים פה,
מוטי? זה הקטעים הכי מעניינים.
אני חושב שזה היה...